במהרה של כל החטופים והשבויים ולעילוי נשמתם של כל הנופלים והחללים השם יקום דמם. אז עשינו הקדמה לגבי מצוות התוכחה וראינו והסברנו קצת ככה ועד כמה זה משהו שהוא נשים אוהבים לעשות אותו. יש נגיד ככה, יש מן האנשים שאוהבים להוכיח, זה מעלה אותם ומרומם אותם, אבל אנחנו רוצים לבאר דם חם, דם חם. לא רק מי שיש לו דם חם, יש גם אנשים בלי שפתאום זה משהו שמאוד מהיר ומאוד, אבל אני רוצה בעצם לעסוק בסוגיה הזאת ולראות את הצדדים שלה, כי יש לנו איזשהו סוג של סתירה, כמו שאמרנו. מצד אחד התורה מצווה עלינו להוכיח, וכפי שנראה בתחילת הדברים וכפי שאתם ראיתם, זה לא רק ציווי, אלא זה משהו שהוא קריטי והכרחי עבור כולנו, שכן כפי שנראה, אילולא אם אתה לא מוכיח, זה נחשב כאילו אתה בעצמך עשית. עכשיו מילא להוכיח לא להוכיח, אני אולי כן, אולי לא, אבל ברגע שזה נוגע לעצמך, ומתחילים להלביש עליך את מה שמישהו אחר עושה, זה כבר הרבה יותר נוגע בך, ואתה מבין למה יש חובה, כן? זה צד אחד. מצד שני, התורה אומרת לנו לעשות את זה בזהירות, ואולי אפילו בימינו לא לעשות את זה, כפי שנראה בעזרת השם ונבהר. אבל נתחיל ונאמר דבר כזה, סיפור על רבי יונתן היימשיץ, כן, אחד מגדולי הדורות האחרונים, בעל האורים ותומים, על, ה, כן, על, ה, על חושן דבר. משפט, יערות דבש ועוד. והוא פעם אחת הגיע עם איזשהו בן אדם, רב, תלמיד חכם בדורו, ורצו למחות כנגד גילוח בתער. באותם ימים אנשים התחילו להרבות ולהתגלח בתער, והם רצו להילחם בדבר הזה. אז הוא מביא שם ביערות דבש, שאמר לו אותו אחד, ואמר לו, בא אליו אותו צדיק ואמר לו, תשמע, אתה רואה את הזקן שלי כמה הוא ארוך? מה אכפת לי? הם בתער, לא בתער, אני, ברוך השם, הכל בסדר. אז הוא אמר לו, אתה לא מבין, חביבי. כל עוד יש יהודי שמתגלח בתער, אתה עם חצי זקן וחצי תער, חצי מגולח בתער, והוא עם חצי זקן וחצי... כלומר, יש איזשהו סוג של ערבות הדדית. אנחנו לא אנשים פרטיים. וכפי שנראה ונבהר, זה בעצם היסוד של התוכחה, לא מצד שאני מעליך. אם אתה חושב שאני מעליך, או אתה חושב שאתה מעליי, אז אתה בעיה עם התוכחה שלך. והרבה פעמים זה מגיע משם. כי כשאני מוכיח אותך, אני זה, אתה פחות טוב, אני עולה למעלה. אבל זה לא המקום. אלא מההבנה שאני ואתה ערבים, כפי שבעזרת השם נבהר, אז נתחיל במקור הראשון בפרשת השבוע שלנו. לא תשנא את אחיך בלבבך, שאלה גדולה בכלל, איך אפשר לצוות על רגשות. רגש לכאורה זה דבר שהוא מתפרץ. כבר דיברנו על זה, אבל באופן פשוט צריך לדעת שאנחנו יכולים, עם עבודה גדולה כמובן, גם לעבוד על עולם המידות שלנו וגם לעבוד על עולם הרגשות שלנו. והרגשות שלנו מתחילים מהעולם השכל, צריך מתוך השכל, ההבנה השכלית, אז הרגשות, כמו המודל המפורסם שהסברנו בעבר, מה שמכונה מודל אפרט, אירוע פרשנות רגש תגובה. יש אירוע אובייקטיבי, איך שאתה מפרש בשכלך, זה הרגש שהתפרץ לך. אם מישהו חסם אותך ואתה עכשיו כולך רותח, ותראה אותו יוצא מהאוטו שאשתו רגע עוד רגע צריכה ללדת, פתאום הרגש ישתנה ברגע אחד, מכעס, עצבים, לחמלה, נכון? לרגישות. אז איך זה קרה? כי משהו ישתנה אצלך בהכרה. ככל שתסתכל על העולם בעין יותר טובה, כך הרגשות שלך יהיו יותר ישרים. לא תשנא את אחיך בלבבך, הוכח תוכיח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא, נעריך לבאר את לא תישא עליו חטא.
ו... כן. שיש קשר בין
שני חלקי
הפסוק. שמה? שלא תשנא את אחיך בלבבך. זה החלק הראשון. אם אתה לא מוכיח, אתה תבוא לידי שנאה.
אם לא תוכיח, תבוא לידי שנאה.
כדי שלא תשנא.
יפה. טוב, יכול להיות. יש מה להבין ולדבר בעניין הזה. אולי, כן, יש כאלה שזה הפוך. נראה לי שזה שני הצדדים שיש לנו פה. אבל שימו לב איך הפסוק מסתיים, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. אני רוצה רגע להאריך בדבר הזה. פלא פלאים, מוריי ורבותיי. יש מצווה כזאת בתורה שנקראת ואהבת לרעך כמוך.
חשבנו שזה רק
כזה סטיקרים שיש על מכוניות, לא? לא, זה מצווה תעשה מהתורה בספר החינוך, מצווה רז, ריש זין, אולי לא סתם זה רז גדול, זה סוד גדול איך עושים את זה. אז היה פעם אדמו"ר שאמר לתלמידים שלו, ואהבת לרעך כמוך, ראשי תיבות בלק. לא היה לו מה לומר על פרשת בלק. יודעים, דווקא פרשת בלק יש בה הרבה מה לומר, מה טובו עליך יעקב, ברכות, כללות, אבל לא הסתדר לו, וזה אמר ראשי תיבות בלק. כל החזידים, הרבי אומר, אמן כן יהיה רצון, אבל היה אחד, היה אחד, אמר, לא, רגע, הוא היה, כן, לא מסתדר, זה לא בלק, זה ערב, זה הולך עם וב, כן? הלמד הוא תופס, וקוף וחב, זה לא, לא, לא קרוב, רבי מכילה וזה, אמר לו, אתה לא מבין? ואהבת לרעך כמוך זה כשזה לא מסתדר. אז גם זה ואהבת לרעך, כן? לא כשזה מסתדר, כשזה לא מסתדר זה ואהבת לרעך כמוך, כן? וזו עבודה גדולה וקשה, וזו עם מצוות עשה מן התורה לא פחות משאר מצוות אחרות. אז צריך לדעת ולשים לב לדבר הזה. לפעמים אנחנו מאוד אדוקים בבין אדם למקום, נכון, מאוד מקפידים וזה טוב וחשוב, אבל באותו האופן צריכים לדעת שזו גם כן מצוות עשה, וגם כאותו סיפור מפורסם על, טוב, ברוך השם, היום עולם הישיבות פותח את זמן קיץ שלו, אגב הרבה מהישיבות בגלל המלחמה וככה ראוי ונכון וטוב שעשו, הקדימו את פתיחת הזמן, לא חיכו לראש חודש, בכל זאת צריכים גם את מלחמתה של תורה, אלף למטה, אלף למטה, לעסוק בתורה. אבל פעם לא היה עולם הישיבות עם שפע גדול, היום יש הרבה ישיבות וברוך השם סך הכל הן מוחזקות היטב, ולא היה חלב, פה אני לא יודע, ובטח יש פה פינת קפה, אתה צריך קפה, הולך שותה חלב, יש פה, יש מקרר, אבל מה, לא הבאתם לחבר'ה פה, רשום שם כולל גמלאים, אי אפשר, הכל יש, הכל יש, טוב, אז לא היה חלב, אז היה אחד, הוא אמר, אני בלי חלב לא מצליח ללמוד סדר בוקר, כולי מתאפץ, מנקר וזה, הלך קנה חלב, שם במקרר, רשם עליו פרטי, הגיע היום למחרת בבוקר להכין את הכוס קפה, לשב ללמוד סדר בוקר, לא נודע כי בא אל קרבנה, לא היה ולא נברא. טוב, אמר לא ראו, כן ראו, כתב פרטי, קנה אותה פרטי, לא לגעת. אולי זה לא מובן מה זה פרטי. פרטי לא לגעת, לא להשתמש. הגיע היום למחרת, אין חלב. יום לאחרי כן הגיע, עשה את זה עם מרקר גדול, לא ראו, דן לקו זכות, הוא היה בשיעור. זה, לקחו, אין שום דבר. ביום הרביעי קנה סקית. כתב עליה חלב אקו, חלב אקו, הגיע, הכל נשאר, אף אחד לא נגע, כן, כלומר, קל לנו מאוד, וזה טוב וחשוב, להקפיד בוודאי בבין אדם למקום, אפילו בדיני דרבנן, אבקת חלב, לא רק אבקת, דין חלב אקו, זה דין דרבנן, כן, אבל, ואהבת לרעך כמוך מוריי ורבותיי, פרשת השבוע, מצוות עשה מן התורה, כן, יש כאלה שאומרים גם כל יום בשם האר"י הקדוש, להגיד בבוקר, לפני התפילה, הרי אני מקבל על עצמי, מצוות ואהבת לרעך כמוך, מצווה חשובה וגדולה, ומתוך כך הפרשה שלנו נע, וגם המצווה להוכיח, היא צריכה, ואז היא תהיה נכונה וקשרה, לבוא מתוך אהבה ולא מתוך שנאה, וזה הנקודה. כשהיא באה מתוך, לא התחלת הסוף של הפסוק, לא מהווה אהבת לרעך כמוך, וכל אחד יודע מתי התוכחה שלו באה מאהבה, ומתי היא באה ממניעים אחרים. אם היא באה מאהבה, יש לה מקום. אם לא, אז זה בעיה, וזה אולי ההקשר לסוף הפסוק. אומר הכלי היקר, הכלי יקר, בפירושו על הפרשה, מה הפשט ולא תישא עליו חטא? ואתם יודעים, אחד האומניות הגדולות של גדולי דורותינו, וזה גם כן אחד הדברים, שגם היום כולנו צריכים, בוודאי גם בני הנוער וכו', שכשאנחנו לומדים דברים, הם לא רק יישארו במוח, אלא מהמוח הם ירדו ללב. אפילו שמעתי איזשהו חצי בדיחה בשם חסידים שלא הולכים, חסידים לא הולכים עם עניבות. למה לא הולכים עם עניבות? למה? כדי שלא יהיה הפרדה בין המוח ללב, שכל, אני בחונג, לא יורד, אתה מבין בשכל דברים, יש הרבה דברים שאתה מבין. אומרים לך, אל תתעסק בטלפון בנסיעה, נכון? כולם יחתמו על זה פה, נו מה? פתאום, יש משהו, אני מקווה שיש. חשוב הגיע והוא צריך ומעניין אותי וקצת משעמם ופה ושם, אז אתה מבין בשכל, פשוט הרב מבין בשכל ולא יורד לך ללב, אז צריך שיחלחל. איך אנחנו מורידים דברים ללב? איך מורידים דברים ללב? הרבה פעמים על ידי כוח הדמיון. הוא יוצר שילוב, יש עולם של שכל חוכמה, יש עולם של רגשות לב, והדמיון הוא עושה את הקישור. למשל אתה רוצה לומר לילד בגן חובה, תגיד לי כמה זה 7 ועוד 2, הוא לא יודע להגיד לך, זה מופשט מדי בשבילו. אתה אומר לו, מה זאת אומרת? היה לך 7 סוכריות, זרקו בבר מצווה סוכריות, תפסת עוד 2 סוכריות, כמה סוכריות יש לך? מה זאת אומרת? 9. מה השתנה? כי זה מוחשי עבורו, נתת לו משל, נתת לו דמיון, וככל שאנחנו מצליחים לדמות, אנחנו מצליחים לחלחל את זה פנימה, ומי שעושה את זה באומנות אדירה, בפירוש הלא תישא עליו חטא, זה הכלי יקר. כי לא תישא עליו חטא, הוא מסביר את זה במובן, לא כמו שכולנו מכירים שעוד רגע נראה, אלא כשהוא חוטא, זה כאילו עליך. וזה כאילו עליך ממש, אתה נופל איתו, החצי זקן של רבי יונתן אייבשיץ. וככה הוא אומר, לפי שנאמר ולא תישא עליו חד מכלל, יוצא מזה שאם לא תוכיחו יהיה חטאו נשוא עליך. אני מבקש רק לא להירדם עכשיו, כלומר אפשר להירדם, אבל אם התחלת אז עד הסוף ולא באמצע, כי יש פה המשך למעלה, כי לפי זה יוצא ואני לא להירדם, אבל צריך לזרוק אבנים. אתה רואה מי שנוסע בשבת, תחסום את הכביש, איך אתה נותן? זה כאילו אני נוסע, זה מה שהוא אומר פה. אז בהמשך נראה לבאר את הדברים ולפשט אותם, שלא כך. אבל זה מה שאומר, כאילו זה נסו עליך. לפי שכל ישראל ערבים זה בעד זה, והוא לוקח את המושג ערבים, והוא נותן לו את המשל או את הדימוי הנהדר הזה, כמו ערב בבנק. אני מניח שחלק מהציבור פה חתמו פעם כזו או אחרת עבור מישהו, בן משפחה, חבר קרוב על ערבות, וכשאתה חותם על ערבות, אתה קודם כל רואה מי זה, ואתה לא חותם לכל אחד על ערבות, כי אתה יודע מה, שאם הוא נופל, זה לא צחוק, אתה נופל אחריו, כן? ונגיד עכשיו מישהו לקח משכנתה ואתה חותם לו ערבות, הוא לקח הלוואה מהבנק ואתה חותם לו שם ערבות, ואת הכסף שהוא אמר שהוא יגייס כדי לקנות דירה קטנה שבקושי הוא יצליח, פתאום דורא אותו לוקח את הכסף הזה, ובמקום לקנות את הדירה מה הוא עושה? הולך בחוגג ומזמין ונוסע וטס וכל הדברים האלה. מה אתה תגיד לו? תגיד לי, אתה השתגעת? אם אתה טיפול אני נופל. זה לא משחק פה, אתה לא תבוא לבנק, תגיד להם, תשמעו, לא התכוון, אין לא התכוונתי, חביבי, בדקת, היית, ראית, חתמת, נגמר הסיפור, אתה תיפול אחריו. אז התוכחה שלך שתבוא לאותו אחד שמבזבז את הכסף תהיה לא רק אתה רוצה להיות מעליו, לא, כי אתה חושב על עצמך, כי אתה רואה בו את עצמך. וזה כל ישראל ערבים, ממש מעורבבים, כמו ערב בבנק לגבי כל המצוות. זה חידוש הכלי יקר, וכך הוא אומר, והמלווה לחברו במקור השני בשורה השנייה ונותן לו כמו בהלוואה ונותן לו ערב, בזמן שהערב רואה שהלווה מפזר ממונו, מה הוא עושה? הוא מוכיחו מהירת הערבות, פן יצטרך לשלם. הוא לא משהו חיצוני, לא משום התנשאות, לא משום שזה עושה לו טוב, אלא כי באמת הוא מרגיש כאילו הוא נופל. ככה הערבות של כל ישראל גורם תוכחה, ואז הוא מביא את המשל המפורסם על מי שקודח בספינה למטה, שזה לא אני בתא שלי. מה זה אני בתא שלי? זה הספינה של כולנו, וזה ההבנה הנכונה שרק מתוכה אפשר להגיע ללמה ומתי נכון להוכיח. וזה אולי אבן הבוחן, נייר הלקמוס, שכשאתה בא ובא להגיד למישהו, רגע, בוא שנייה, תנתח, תהיה ישר עם עצמך, תראה מאיפה זה נובע לך באמת, ואם זה נובע מפה, אז יש לדברים האלה מקום. ומה הראיה שאולי ניתן להביא לכך, שכשאדם מישראל עושה, או מישהו שיכולת להוכיח אותו, ולא הוכחת אותו, זה כאילו נחשב עליך, עליך שקראו לו רבי אלעזר בן עזריה, מכירים אותו? בטח שמכירים אותו. הרי אני, כבן 70 שנה, ולא זכיתי, וכו' וכו', זכה, כן? רבי אלעזר בן עזריה זכה להיות אחד מהנשיאים של ישראל, והוא מספרת עליו הגמרא, הגמרא במסכת שבת מדברת על דיני הוצאה מרשות לרשות, בסדר? יש איסור של שביטת בהמתו, שאלו פעם, אתם יודעים, היהודים טובים לעשות כסף מכל דבר, מכל דבר. עכשיו, לפעמים זה מפתיע אותך ממה יעשו. אז נגיד בסוכות, יש סוכות כאלה, שכחים כאלה, אפשר זה ארבעת המינים, לא יודע, בחנוכה מוכרים חנוכיות. אני שאלתי את עצמי, איזה כסף יצליחו לעשות ממצוות שמיטה? שמיטת קרקעות, זה הרי מצווה, מה אתם אומרים, איזה כסף, יש למישהו רעיון, יש פה בטח סטארט-אפיסטים, אנשים, איזה כסף אפשר לעשות ממצוות שמיטה? תשמעו משהו חדש שהיה לפני שנתיים בשנת השמיטה. הרי בגבעת שמואל, ברוך השם, לא כל אחד יש לו פה צמוד קרקע, יש פה גם קצת, מעט בניינים גבוהים, נכון? יש פה כמה, עכשיו אתה, אין לך בבניין הגבוה, יש לך מרפסת, אבל אין לך קרקע שאתה יכול לעשות למצוות שמיטה. למרות שאם יש שטח משותף למטה לבניין, כן, שהוא זה, אז כולם, זה שייך לך, ואתה מחויב גם בו בשמיטה, גם בסדר, לא משנה. אז בוא נמכור לך דלת אמות באיזה קרקע בארץ ישראל, אני יודע, מלך שם בנגב, בדזרט, במדבר, נחלק את זה כרגע שם, נמכור לך דלת אמות ב-10,000 שקל לשנה, ואז אתה לא תעבוד שם באדמה ותקיים מצוות שמיטת קרקעות. אמיתי, אמיתי, עשו את זה. שאלו את אחד מגדולי הפוסקים, האם יש עניין, הרי יהודי רוצה לקיים את כל המצוות. לא יודע אם אתם ראיתם שיש מצוות מאוד נדירות, יש למשל מצוות פטר חמור. אתם פעם קיימתם מצוות פטר חמור? זה מצווה. מגיע איזה חמור כזה חמוד קטן, באמת חמוד, שמים עליו כל מיני קישוטים כאלה ועושים, ויש פדיון, וכל פטר חמור תבדה בסדר. אז רוצים קיים את כל המצוות, אז יהודי אומר, תשמע, פעם בשבע שנים מגיעה מצווה, אני לא אקיים אותה, אז הוא מוכן לשים 10,000 שקל, שאלו אם כן או לא. אז תמיד חכם גדול בירושלים, רבי שר וייס, שאלו את זה, הוא אמר, תשמע, יכול להיות, אבל לפני שאתה עושה את זה, יש עוד כמה מצוות שאני רוצה לשאול אם אתם כן. למשל, יש מצוות כל שבת שביתת בהמתו. יש לך חמור? לא. אז קודם תקנה חמור. במרפסת שאתה לא יכול לעשות מזה שביתה, תעשה שביתת בהמתו עם החמור. אחרי שנראה זה, תקנה גם כך. גם, יש מצווה שהחמור שלך, זה תגיד לי, עבד ועמה אסור על פי החוק. אסור, אסור. אבל אתה יכול לקנות לך איזה חמור, אולי סוס, משהו כזה. אז יש איסור שהחמור שלך יעבוד בשבת, עד כדי כך. אם יש לך חברה, שכירות רכב. נגיד, אתה מזכיר רכבים. יש לך חברה, אתה שותף. מותר לך להזכיר לגוי. מותר לך. אגב, לפני עיוור לא תיתן מכשול, שלמדתם שיעור קודם. נכון? לפני, כן? אז שם יש סוגיה לגבי מותר להזכיר ליהודי רכב בשבת. בסדר? נגיד. אבל לגוי, אין איסור לנסוע בשבת. אצלנו בשכונה, בגילו, יש הרבה חבר'ה שמתגיירים, כי יש הרבה מיוצאי ברית המועצות שהילדים שלהם באים ועושים תהליך של גיור, ואנחנו הרבה פעמים מלווים אותם. וזה פעם אחת בשולחן שבת ישב, ותדעו לכם, אתה יודע לזהות די מהר, האם הבחור שמתגייר או הבחורה, אם זה באמת, או שזה לא. בסדר, נגיד את זה ככה, וזה תמיד שאלה, אני מבקש ממני שאני אכתוב מכתבים לבית הדין, או שאני אבוא לבית הדין. אז אם אני יודע שזה לא, אני לא מוכן לבוא לבית הדין, כי אני לא רוצה לפגוע בו בפני בית הדין. וגם זו שאלה מאוד עדינה, איך אתה כותב את המכתב, כן? אז אם זה מישהו ששם, אתה מרעיף שבחים, ואם לא, תשמעו, בכל אופן, הגיע איזה, ומישהו תשמעו מה זה אחד שהוא באמת היה רציני. הוא בא יושב בשולחן שבת, והוא כבר שומר שבת, למרות שהוא לא יהודי עדיין, אבל הוא שומר שבת ועושה את הכל. ואז הוא שואל אותי, תגיד לי רגע, האם אני חייב בכוונה לחלל שבת, כי כתוב שגוי ששמר שבת חייב מיטה, כן? אז האם אני בכוונה חייב לחלל שבת כדי שאני לא יהיה חייב מיטה? אמרתי, וואי, הוא עושה לי כבר וורטים בגמרא וברמב"ם, וואי, הוא לגמרי, הוא מה שנקרא מחוק לטובה. אז מה עניתי לו? מה עניתי? אני אגיד אפילו, לא, אמרתי לו, אל תדאג, יש מספיק דברים שאתה לא יודע בהלכות שבת, נכון? אפילו לא היה טעים לך האפונה באורז, הוצאת את האפונה, כבר עברת על בוירר, מה זה בו ושם, לא צריך להתאמץ, ומי שלא יודע הלכות שבת, כן, למה אני אומר, יש שביתת בהמתו, אז אתה יכול לתת את הרכב שלך לגוי שיסע, אבל אסור לך להזכיר את הבהמה שלך לגוי, למרות שגוי מותר לו לרכוב על בהמה, כי יש איסור מיוחד בשביתת בהמתו. אחד האיסורים שיש גם סביב שביתת הבהמה, זה שהיא לא תצא עם מסע, כמו שמקום שאין עירוב, אנחנו לא יכולים לתת עם מפתחות בכיס וכדומה, פה יש עירוב, אבל איפה שאין, ככה הבהמה, ואז מתחילה הגמרא לומר, במה בהמה יוצא, במה בהמה אינה יוצא. טוב? אז אומרת המשנה ככה, במקום השלישי, אין חמור יוצא במרדת כשהיא לא קשורה לו, כלומר אם זה לבוש אז כמו אצל בני אדם אצלנו לבוש מותר לנו לצאת, אבל אם המרדת שהיא שמים לו על הגב היא לא קשורה, אולי היא טיפול וזה אז אסור לו וכו', ואז היא מספרת על הפרה, היא לא תצא עם כל מיני קישוטים עם רצועה שבין קרניה, ומספרת הגמרא, המשנה שם בסוף, שפרתו של רבי אלעזר בן עזריה הייתה יוצאת עם רצועה שבין קרניה שלא ברצון חכמים. מאוד מוזר הדבר הזה, למה זה מאוד מוזר? איך יכול להיות שאם זה אסור, מה זה? זה נשיא, הרי אני כבן 70 שנה, לא זכיתי, פתאום דרשה בן זומן זוכה את הדבר הזה, כלומר זה אחד מהגדולים מנשיאי ישראל. אז איך יכול להיות שהוא יצא שלא ברצון חכמים? שאלה גדולה. והגמרא שואלת את זה מכיוון אחר. רבי אלעזר בן עזריה, אחד הדברים שהיה לו זה שהוא היה עשיר גדול, מופלג מאוד. עד כדי כך שהגמרא אומרת פה משהו שהוא כנראה לא באמת, אלא גוזמה באלמה, כדרכה של הגמרא לפעמים לומר בדברי גוזמה, והיינו בעין היה של הרב קוק פה שמסביר שלפעמים הגמרא מתאר דברים בגוזמה כדי להמחיש ולטלטל אותנו, כי אם זה לא יהיה מספיק גוזמה אנחנו לא ייכנס לנו בראש. אבל אומרת הגמרא שהוא היה כל כך עשיר שכל שנה הוא היה מביא למעשר בהמה 12,000 ראשי בקר. כלומר, אם הוא צריך להביא 12,000, זה אומר שנולדו לו 120,000 בשנה. בשנה. וואו, זה לא, כן, זה לא, זה הרבה. אבל מכל מקום הוא היה עשיר. אומרת הגמרא, תראו, כשאתה אומר פרתו של רבי אלעזר בן עזריה, זה אומר שהיה לו איזה פרה אחת, כולם ידעו, אתם יודעים, כמו ההוא, זה הרכב של פלויני. אבל אחד שיש לו 100 רכבים, אז לא אומרים הרכב של פלוני, מה זה הרכב של פלוני? יש לו 100 רכבים, כן? זה לא ככה. אז מה זה פרתו של רבי אלעזריה? אומרת הגמרא, מקור שלישי בגמרא, פרתו של רבי אלעזר בן עזריה וחד הפרה אבי עלי, וכי כאילו פרתו הייתה לו רק פרה אחת? ואמרה ואמרה לאמר רב יהודה אמרה תריסר אלפי אגלי אבא מעשר רבי אלעזר בן עזריה מעידרי כל שטה ושטה, כל שנה שנה היה לו מלא. אז מה זה פרתו? אומרת הגמרא, לא, זאת לא הייתה הפרה שלו, אין מצב שהוא יעבור על דברי חכמים, הוא צדיק, תמיד חכם, אלא מה, זה הייתה הפרה של השכנה שלו, ומתוך שלא מחבא, כלומר אתה רואה אותה כל בוקר בשבת יוצאת בבוקר עם הפרה, תגיד לה משהו, תגיד לה, את לא יודעת, אולי לא יודעת. מי ידע את הדבר הזה? מי חשב שאסור לשים לפרה איזשהו, אני יודע, משהו על הגב? זה פרה, מה אתה רוצה ממנה? אז מתוך שלא מחבא, חכמים אומרים כאילו מה זה הפרה שלו. וזה מחזק בעצם את מה שלמדנו, נכון? שכאשר אדם לא מוכיח את חברו, זה כאילו נחשב עליו. כן, הדבר הזה. עוד משהו על רבי אלעזר בן עזריה. הגמרא במסכת יבמות, באזור דף י"א, אם אני לא טועה, מספר את סיפור שרצו להתיר בנושא של ליבור, זה מסכת מסובכת, להתיר צרת הבת, והיה בזה מחלוקת גדולה בבית המדרש, והיה תלמיד חכם מאוד גדול ועצום שהוא היה כבר מאוד מאוד מבוגר. אגב, לפי הרמב״ם, לפי הרמב״ם בהקדמתו לפירוש המשנה, הוא היה בן 300, כאילו אחד התלמידי חכם, אני לא מדבר על התקופה של תרח ותקופת האבות, אנחנו מדברים על לפני בערך 2000 שנה, שלא, אנשים לא היו מעריכים כמה ימים, והוא היה בן 300 שנה, והוא מוכיח את זה מהגמרא הזאת, למה? כי הגמרא מספרת שבאו לפני רבי דוסה בן ארקינס, והוא כבר היה מבוגר, ועיניו כבר לא ראו, היו כבדות, הוא לא יכל לראות, הוא היה עיוור, ונכנסים לפניו, והחכמים, רבי אליעזר, כן? רבי יהושע, שהם היו רבותיו של רבי עקיבא, שבאו אליו, נכון, בהגדה, הם באו אליו לבני ברק, ישבו אצלו, דיברנו על למה וכו'. ואז הוא אומר, רגע, מי נכנס פה? אז אומרים לו רבי אליעזר בן יהושע, זה אנחנו, ויש פה עוד שני תלמידי חכמים. הראשון מי הוא אומר? יש אחד, רבי אלעזר בן עזריה. מה אומר עליו רבי דוסה בן ארקינס? היש בן לעזריה חברנו? כלומר, לא ידעתי שיש לו בן. כוח, יפה מאוד. תלמיד חכם, נשיא ישראל. ואז מגיע רבי עקיבא, אומר עליו רבי דוסה בן ארקינס, רבי עקיבא, עקיבא בן יוסף, ירבו כמותך מישראל. לא כל כך נעים הדבר הזה שעומדים לפניך שני אנשים, תלמידי חכמים גדולים, על אחד אתה אומר, הוא נמצא פה, ועל השני אתה אומר, ירבו כמותך בישראל. למה? אנחנו, תן לנו להיות השוליה דנגרה, העקב של רבי אלעזר בן עזריה. למה הוא לא בירך? ירבו כמותך בישראל, אחד ההסברים, אפשר להבין על פי הגמרא פה, כי איזה תירוצים יש לבן אדם למה לא לגדול בתורה? למה לא לזה? אומר, שמע, רבי אלעזר בן עזריה, תראה איזה עשיר הוא היה. הוא יכל להתפנות. אבל רבי עקיבא מה? לא היה לו כלום. איפה הוא גדל? איפה אשתו? הבת של קלב. הרי קלב שרוע הדיר אותו מנכסיו, עד שאחרי זה יתהפך, אחרי זה הוא יתאשר. אבל לכן, קודם כל, דבר שני, רבי אלעזר בן עזריה, ומפה מוכיח הרמב״ם, בהקדמה לפירוש המשנה, שהוא היה בן 300, הוא היה דור עשירי לעזרא הסופר. עכשיו יבואו ויגידו לך, שמע, אתה לך תהיה בעזרת השם כמו רב חיים. הוא אומר, מה רב חיים? כי זה הבן של הסטייפלר. מה אתה, מה אני, איפה הוא? וזה, כאילו, יש לו איחוס. אבל מה היה האיחוס של רבי עקיבא? הוא היה בן? בן גרים. יש שאומרים שמבני בניו של אמן, שלימדו תורה איפה? בבני ברק. נכון, כי הגמרא אומרת, הלך אחרי רבי עקיבא לבני ברק. אז מי זה מבני בנה בני ברק? בני ברק זה מי? שם קוד, רבי עקיבא. בסדר? אז עד כדי כך, זה לא היה לו שום ייחוס. ולכן אמרו, ירבו כמותך בישראל, כלומר, אין תירוצים. רבי עקיבא לא היה לו מזה, לא זה. כן, מפה רואים שהוא היה עשיר גדול, ובגלל שהוא לא מיכה, רבי אלעזר בן עזריה, בפרתו של השכנה, זה נחשב על שמו. כן, עד כדי כך. אז אם כן, אנחנו מבינים היטב, למה התורה מצווה עלינו להוכיח? ואם כן יש לשאול ולהבין, אז אולי נתחיל לקנות לנו מחסומים ולעשות כל מיני דברים, כי תשמע, אתה רואה יהודי. ואגב, קודם כל, באמת צריך להיות הלב כואב, כמו על כל דבר. כמו שכואב לנו על דבר כזה, ושכואב לנו שהולכים נגד המדינה שלנו, ושכואב לנו שהולכים זה, צריך להיות לנו באמת כואב מאוד 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 בלב, כשאנחנו רואים חילול של שבת, כן. אבל למה לא לעשות מעשה אופרטיבי כמו שפה? או אומרת הגמרא במסכת ערכין, תנו רבנן, מקור רביעי, מניין לרואה בחברו דבר מגונה שהוא חייב להוכיחו, או חייב, מצוותה עשה, שנאמר הוכח תוכיח. ואם הוכחת אותו פעם אחת והוא לא קיבל, צריך לחזור, לאמר כי כתוב, הוכח תוכיח, כלומר ריבוי, פעמיים, מכל מקום. יכול אפילו פניו משתנים, מה זה פניו משתנים? מסמיק, הלבנת פנים, עד כאן, עד כאן. הלבנת פנים זה כבר לא... אם אתה מוכיח מישהו ואתה מלבין את פניו, זה כבר לא פה. שנאמר, אמר, לא תישא עליו חטא, כן? ועכשיו קורה משהו מעניין. אמר רבי אלעזר בן עזריה, תמאני אם יש בדור הזה שיודע להוכיח. אז שאלנו מקודם איך רבי אלעזר בן עזריה עשה שלא כמו חכמים. תרצנו תירוץ שזה לא שהוא עשה אלא מי השכנה שלו, אבל בכל זאת, למה לא הוכחת אותה אם חייבים להוכיח? למה? תמאני אם יש בדור הזה, ובאיזה דור זה? 2000 שנה, גדולים עצומים, בדור שלנו?
קצת שני, הוא החביר עצמו בהשיריים שלנו שחורות מרוב
תעניות. נכון, נכון, אולי דין לעצמו, אבל אתה רואה שהוא לא נקט בצד אופרטיבי, כלומר תמאני. כן, אז הגמרא הזאת יכולה לתרץ את אותה התנהלות שלו, וזה כבר לוקח אותו למקום אחר. ברור שיש חובה ויש עניין, וצריך... אבל אם זה בא ופוגע, זה כבר שאלה אחרת, ואני רוצה לומר יותר מכך. זה לא רק השאלה של הלבנת פנים של הבן אדם שאתה מוכיח אותו. כי אם כן יש לי פתרון, אתה יכול לעשות את זה אולי בשקט או במקום אחר, זה לא רק זה. יש תרבות כזאת, והתרבות הזאת במחילה מכבודכם, אנחנו גם כן רואים אותה, נגיד את זה בגלוי, הרבה פעמים גם בתקשורת. כל הזמן לבוא ולרדת ולפגוע ולהקנית ולהגיד דברים לא טובים. תיקחו אחוזים, יבוא איזה חויקר, יעשה לכם כמה פעמים מה שנאמר, זה דברים, תמיד הדברים הטובים זה בסוף אחרי התחזית. כן, היום היה חגיגה, עשו יום הולדת לנשיא המדינה שהיה בין 202. או, שויך, מזל טוב, איזה יופי, העליתם לנו חיוך בסוף, שנהיה קצת לתעתע אותנו, שעושים לו כל הזמן, והוא לא, והוא לא, והוא לא, והוא לא. מה זה עושה? מה זה עושה? זה יוצר חברה שיש בה ערס. שיש בה כל הזמן הקנטות, כל הזמן זה מחליש לא רק את הנפגע, לא רק את מי שאתה מדבר עליו ומלבין את פניו, אלא זה מחליש מסביב איזשהו סוג של אווירה כללית. ומי אומר את זה? אומר את זה רבי נחמן מאוד יפה בלוקותי מהר"ן. אומר רבי נחמן במקור החמישי, אף על פי שתוכחה הוא דבר גדול ומותר על כל אחד מישראל להוכיח את חברו כשרואה בו משהו זו, כן, אף על פי כן לא כל אדם, שורה שנייה, ראוי להוכיח. לא כל אחד צריך להיות השוטר, כן? ואם רבי עקיבא, אולי פה הכוונה רבי עזריה, אמר זאת בדורו לפני 2000 שנה, כל שכן בדור הזה של עכשיו. למה? אבל מה אכפתך? תן לי להוכיח. ילך, ילך. לא ילך, לא ילך. מה הבעיה? לא, זה מסוכן. זה יכול לייצר פה משהו בחברה כולה לא טוב. למה? כי מי שמוכיח ולא ראוי להוכיח, לא רק שלא מועיל בתוכחתו, אלא הוא מבאיש ריח של מי? לא של זה שהוא מוכיח רק, אלא של כולנו מסביב. אתה יוצר חברה חלשה, שמלאה כל הזמן בהקנטות, בחיפוש אחרי הרע, בעין רעה, בלשון הרע. זה יוצר אווירה לא נכונה. זה מבאיש את ריח של כל הנשמות של השומעים את התוכחה, כי על ידי תוכחתו הוא מעורר את הריח הרע של המעשים רעים ומידות הרעות שאנשים מוכיחה, ואז הוא מביא לזה משל מאוד יפה. וכמו שאמרנו, המשלים זה כוח המדמה, זה מוריד את זה ללב. אתם יודעים, יש לפעמים איזה חיה, נגיד את זה, אפשר להגיד את זה על עוד דברים, נגיד את זה על דבר שהוא יותר מנומס, ככה מה שנקרא, נשמור על לשוננו. יש נבלה, חיה שמתה, ריח מאוד מאוד רע, והיא בשיחים. אבל אחרי כמה ימים הריח חולף. מתי הריח חוזר? ברגע שמישהו מתחיל להתעסק איתה. נגיד מישהו בא עם מקל ומנסה קצת להזיז אותה, באותו רגע מה קורה לריח? חוזר להתפשט. יש דברים, אם אתה יכול לתקן, תתקן. אבל לפעמים כשאתה מעורר משהו, אתה רק מזיז וזה כבר התייבש. זה כבר לא מריח. וריח זה משהו שהוא משל שלא רק הנבלה, והיא נבלה. והיא עשתה דבר לא טוב, אין איך לדבר על זה, זה לא בסדר. אבל לא רק היא, אלא כל הסביבה כולה מקבלת מהריח הרע של תוכחה שהיא לא במקום. בסדר? וזה משפיע, וזה הדבר שאומר רבי נחמן, וככה גם כן מובא בזוהר הקדוש, במקור, בעמוד הבא. תמיד עושים ככה, זה עושה רעש, אז כולם שומעים, יודעים להחליף זה, כן? אומר הזוהר הקדוש, צריך ללמוד מהקדוש ברוך הוא. וזה גם כן אמירה לכולנו. ללמוד מהקדוש ברוך הוא איך הוא מוכיח אותנו ואיך אנחנו צריכים להוכיח, אבל קודם כל ללמוד מהקדוש ברוך הוא איך הוא מדבר אלינו. איך הוא מדבר אלינו. אנשים מחפשים לשמוע את בורא עולם, מה שנקרא בקשר ישיר. קודקוד, עליון, פלויני, מה איתך, הכל טוב? לא, הוא לא מדבר אלינו ככה. הוא מדבר אלינו דרך העולם. סיפרתי לכם על אותו אחד שהיה צדיק גדול, באמונה שלמה חי, מאמין דגול. התחיל איזה ספינה טבע בים, הוא טובע, ופתאום חזרה אליו איזה ספינה, למרות שכבר כולם ברחו, חוזרת אליו איזה ספינה קטנה, הוא אומר, לא, 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 בורא עולם יציל אותי. לא עולה על הספינה. ואחרי זה פתאום חוזרת עוד אונייה גדולה של כזה... משבר החופים מגיע, זה, לא, זה, זה, טוב, אחרי כמה דקות מסוק, אין אף אחד, לא רואים אותו, זה, באים, שולחים לו חבל, לא, 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 בורא עולם יציל אותי, תובע. עולה לשמיים, מגיע לדין של בעלה, ורגע לפני שמתחיל לדין, רגע, 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 גם לי יש שאלה קודם פה. איך יכול להיות בורא עולם, עשית לי ככה? מה? אני אוהב אותך, ואני זה, ותראה באיזה אמונה שלמה אני איתך. אומר לו, בורא עולם כמובן בדרך משל בדמיון, כביכול, כן, אומר לו, שמע, שלחתי לך אונייה קטנה, שלחתי לך אונייה יותר גדולה, שלחתי לך מסוק, ריבון, כן, שלחתי לך מסוק ולא עלית, אז מה לא רוצים? כן, כלומר, בורא עולם מדבר אלינו דרך העולם, וזה מה שאומר הזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא בא ומוכיח אותנו, הוא לא יצעק לך עם בת כל מן השמיים, לא איני על מויני, איך אתה מבזה אחרים, איך אתה עושה ככה, לא, הוא ידבר אליך, תחפש כל מיני דברים, הצלחות ולא הצלחות, דברים שרצית לא הצלחת לקבל, איסורים, כל מיני דברים כאלה, וככה הוא אומר, קוצ'ה בריחו, במה הוא הוכח לברנש, איך הוא מוכיח את, את בני האדם, הוכח לו, קודם כל מוכיח אותם, גם ברחימו, וגם בסיטרה, כלומר באסתר, לא בפומבי, כדי לא לפגוע. יש כאלה שאוהבים להוכיח דווקא בפומבי, נכון? שירו, זה לא טוב, לא ככה. אלא באסתר וברחמים, באהבה. אם יקבל, אני קופץ על הסוגריים, יאות, מצוין. ואם לא, מה שנקרא בצהל, ככה קראנו לזה, עדיין קורא לזה, דרדור אמצעים. אתה מגיע, מעצר, צריך לעצור מישהו. קודם כל בא, דופק עד על הדלת, יפתח אל בב, יפתח אל בב, זה לא... לא מצליח, רימוני אלם. לא מצליח, יריות לצדדים. לאט לאט עולים המדרגה, לא בבת אחת, עושים רעש, מהירים את כל השכונה. היא לא הוכיח לו בין ריחום אלו, ומוכיח לו בין אוהביו. כלומר, כבר יותר פומבי, אבל בקרב אוהביו. ואם מקבל יאות, ואם לא, מוכיח לו בהתגליה לעיני כולן. כלומר, יש פה איזשהו מהלך, גם אתה. תבוא אל בן אדם, תגיד לו, אבל לא כולם צריכים לשמוע, לא כולם צריכים לראות, תעשה את זה בחוכמה, בתבונה, ואל תחפש איך אתה עולה על ידי זה, אלא אתה באמת מציל אותו על ידי הדבר הזה, וככה אני לא אקרא את הכל, אבל איפה שיש קו מתחת, אומר הזוהר, כגב נדע באותו האופן, יצטריך לי להוכחה לחברי, ככה אתה גם כן צריך להוכיח את חברך. בסדר, זה הסדר הנכון, אז לעשות את זה בסדר, בשקט, בחוכמה, ולא לא ברעש שכולם יראו את הדברים האלה. עוד שתי נקודות בדבר הזה, שתי נקודות ככה, לא רוצה להאריך יותר מדי, אבל נקודה אחת של הכתב סופר, בנו של החתם סופר, רב משה סופר, אחד מגדולי הדורות האחרונים, ואחרי כן עוד נקודה יפה בשם הבעל שם טוב, אומר הכתב סופר, זו בדיוק הנקודה של מרא דאתרא. הגמרא בעירובין ובעוד כמה מקומות, מדברת על החשיבות שיש לתפקיד של מי שהוא בעל הבית באותו מקום. מרא דאתרא מבחינה רוחנית, נגיד רב בית הכנסת, רב של קהילה. עכשיו יכול להיות יגיע רב השכונה, יכול להיות יגיע הרב הראשי, סדר, תלמיד חכם עצום, הוא מגיע, עדיין מוטל עליו לכבד בצורה כזו או אחרת את רב המקום. למה? כי רב של מקום, הוא יודע מי האנשים שלו, הוא יודע את הניואנסים, הוא יודע לדבר אליהם, הוא יודע מה יתפוס ומה לא יתפוס. עכשיו אתה מגיע, אתה אומר, אני יודע הכל, אני זה, אבל אתה לא מכיר, וכל מקום יש לו את התוכחה הנכונה לו, את הדרך הנכונה, את הזמן הנכון, את האופן הנכון, ולכן ככה הוא אומר, בשורה השנייה במקור השביעי, מכל מקום הכל לפי ראות עיני המורה. תחשוב, אם יקבלו את דבריו, ואם לאו, כשם שמצווה לומר דברים הנשמעים, כך מצווה לומר דברים שאינם נשמעים. ובאמת מצוות התוכחה קשה מכולן, מי יוכל לשקול במוזני שכלו, בכל פעם אם יפה שתיקתו או לא, זה קשה לדעת. וככה הוא ממשיך ואומר, אבל אני קופץ להמשך איפה שיש שורה מתעקה מתחת. אם הליגים על תלמיני חכמים הולכים דרך ישכון אור תורה ועירה, שמים אור לחושך גם בוז יבוזו אותיו, שוב בוודאי לא יקבלו דבריהם ולא ייכנסו באוזניהם, לא יתו אוזניהם וכולם וכו'. וכן באבונותינו בדור הרע הזה לא כל המקומות והעיתים שווים, ולכן אי אפשר לייעץ לחברו, אלא כל אחד יראה מה שלפנה, והשם יתקננו בעצה טובה. הרבה תפילה על הדבר הזה. נכון, כן, אז אשתו אמרה לו, ברוריה, נכון, איתם חטאים וכו' וכו', נכון. אז זה תבונה גדולה וחוכמה גדולה. ולסיום, לסיום, וזה אני חושב אולי הנקודה הכי חזקה שיכולה להוביל אותנו לא רק לא להוכיח, אלא יכולה להוביל אותנו להסתכל בעין טובה, מוריי ורבותיי. יש משנה במסכת אבות שאומרת כך במקור התשיעי, ונפרעין מן האדם מדעתו ושלא מדעתו. מה זה נפרעין? נפרעין זה פורעים לך את החובות, כמה אתה חייב, על מה, על מה שעשית, נותנים לך מדעתך ושלא מדעתך. לא הבנתי, זה סותר. או כשאני מבין ויודע מה עושים לי, או שאני לא יודע מה עושים, כאילו איך זה הולך ביחד. אומר הבעל שם טוב, דבר נפלא ביותר, דבר נפלא ביותר. הקדוש ברוך הוא מציב את כולנו בחיים בכל מיני סיטואציות ומצבים שאנחנו מסתכלים על אחרים, ואז אנחנו באים ואומרים, אה, ראית את האור? ראית איך הוא עשה? ראית איך הוא התנהג? ואתה לא יודע שבאופן שאתה מייחס לו ומסתכל עליו ודן אותו וקובע לו, אתה בעצם דן את עצמך, כי יהיה לך סיטואציה כזו דומה או אחרת בחיים גם כן לעצמך. ואם אתה דן אותו שם לקו רעה ולא לקו זכות ולקו חובה, אז אתה דן את עצמך בלי, אז זה נקרא מדעתו. אתה לא יודע, לא אומרים לך, איך אתה היית דן את עצמך? זה בדיוק כמו המן הרשע שבא אמר לו המלך, לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו, מה אתה, מה? ויאמר המן בליבו, למי המלך, אם לא לי, קח את הסוס ואת הבגדים וכל מה שאמרת, ואל תחסיר דבר למי? למרדכי היהודי. אותו דבר על אפו, אין בעיה, אם היו שואלים אותך לצלך, לא, זה לא ביג דין, קוראים טעויות, כולנו טועים, יכול לקרות, אנחנו בני אדם, כמה משפטים כאלה יש לנו. אבל כשזה על מישהו אחר, אנחנו בני, הוא לא בן אדם, נכון? יש, אנחנו בני אדם, יש, הוא לא בן אדם. זה ההבדל. ומה שאתה דנת אחר, בסוף זה מתלטל עליך. ולכן, עין טובה, זה מוטל עלינו, זה יבוא מתוך החברה, כדי לא לפזר את ההרס הזה, להגביר ולהוכיח במקומות הנכונים, כי אנחנו ערבים זה לזה, ומה שהוא עושה זה נוגע גם אלינו וזה נכון, אבל לחשוב מאיפה זה מגיע, ואיך אנחנו מייצרים חברה טובה ומתוקנת, שבסוף מרוממת ונותנת לכולנו להיות ואהבת לרעך כמוך כמו שראינו. בעזרת השם שנזכה לקיים את המצוות האלה בשמחה ובטוב לבב, נאמר קדיש, רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא,